ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסק, זה לא דבר מסובך. אני לירון מור, הבעלים של בית ספר לעסקים, ואנחנו מדברים כאן כל שבוע על הדברים שהכי הכי מעניינים אותנו, ברמה הפרקטית, הניהולית, השיווקית, המחירתית, המנטלית, והיום אנחנו הולכים לדבר על עולם רעיונות העבודה. איך לעשות רעיון עבודה איכותי בעסק קטן? היום אני מארחת את לימור דוד, פתיח ומתחילים. לימור דוד, מה נשמע?
בוקר טוב, איזה כיף להיות פה. נשמע מעולה.
כמה דיברנו על הרעיון הזה?
כמה חפרתי על הרעיון הזה.
כמה חפרת על הרעיון הזה, ואני נהניתי לחפירותייך.
אז בסוף נהנית לרעיין אותי לפודקאסט, שזה בשבילי too good to be true.
איזה מדהים. אז רגע, אני רוצה קודם כל להציג אותך. אז את מנהלת משאבי אנוש בהכשרתך הרבה מאוד שנים, ואת היום הבעלים של לימיק, שזאת חברה שנותנת גם שירותי הדהנטינג, שתכף נדבר מה זה, שירותי השמה ו-HR, לחברות ולעסקים קטנים, כאלה שאין להם את זה אין-האוס, או כאלה שצריכים לעשות גיוס מאוד מאוד ספציפי, נישתי, מאוד מיוחד, אז ככה מביאים אותך לדבר הזה.
נכון. אני ככה אתן, באמת אני אמשיך אותך, כי היית מאוד מדויקת. אז באמת אני הבעלים שלי מקדנטינג HR Services, אני מנהלת משאבי אנוש בהשכלתי, הייתי 15 שנים שכירה, ולפני שנה בלבד יצאתי לעצמאות, ואני חייבת לומר שחלק מהותי שהיווה השראה עבורי לצאת לעצמאות, זה המעקב הצמוד שלי אחרייך, הספר של עסק זה לא דבר מסובך, להבין שהכל אפשרי, ומעבר באמת למעקב שלי אחרייך, גם מקרים נוספים של אחותי שיצא לעצמאות ומנטור שדוחף אותי לאורך כל הדרך, הביא אותי עד הלום. יש עוד דרך ארוכה לעשות, אבל כן, אני שנה עצמאית, ואני באמת נותנת שירותי הדהנטינג ו-HR לחברות, לארגונים קטנים וגדולים כאחד.
איזה כיף. אז כן? וגם הראית לי את הספר קודם, את הספר שלי שקראת אותו, ואת בלופ כמה, של הדברים.
כמה וכמה פעמים קראתי אותו, נכון מאוד.
מדהים. איזה כיף לדעת את זה.
כן.
ממש ממש מרגש, והיום דווקא הבאתי אותך בכובע המקצועי.
נכון.
ממש ככה, לא, פחות על הסיפור האישי שלך, של איך יצאת לעצמאות, אלא יותר, שבאמת תביא לנו את הידע שלך מ-15 שנים של עבודה בעולם הגיוס וההשמה, ולהבין איך אנחנו עושות את זה נכון. עכשיו, עשיתי שני פרקים, אפילו שלושה פרקים אצלי בפודקאסט על נושא של גיוס ומיונים וכל מיני דברים שאני עושה, ודברים שאני למדתי וכל מה שקשור לניהול והכשרה, ודווקא היום אנחנו יכולות לעשות פרק שהוא יותר ספציפי על הדבר הזה שנקרא רעיון עבודה. שאני חושבת נכון. שהרבה מאיתנו נופלים שם, אני גם לא ידעתי איך לראיין בתחילת הדרך, אני יותר פחדתי מהמרואיין לדעתי, מהפאניקה של כאילו מה נשאל אותו, ומה יהיה כמו, כמו דייט ראשון
נכון,
כזה.
נכון, לגמרי.
והיום אנחנו יכולות לדבר על זה, אז יאללה בואי ניכנס לעניינים, איך אנחנו יאללה. מתחילות?
אז איך אנחנו מתחילות? קודם כל אני אתחיל ואומר שאני תמיד ככה מדברת עם מנהלים ומקבלת פידבק לגבי הנושא הזה, מנהלים בסופו של דבר יש להם תפקיד מאוד מהותי, בחירת העובד הנכון זו בחירה שהיא כבדת משקל, כל טעות גיוס, אני לא צריכה לספר לך, אני חושבת שדיברת על זה בפודקאסט, היא טעות שעלולה לעלות לארגון הרבה מאוד כסף, זה משאבים של זמן, זה משאבים של קודם כל שעות לימוד, ולאחר מכן אין תפוקה בהתחלה מכל עובד, מכל עובד ועובד. ולכן צריך להשקיע בזה הרבה מאוד זמן. עכשיו, כמנהל, אתה לא איש משאבי אנוש, אתה לא עושה את זה כל יום, כל היום, ומוטלת פתאום על הכתפיים שלך אחריות מאוד מאוד כבדה, מה עוד שיש תפקידים, אני גם מפרידה, יש תפקידים שהם מאוד מאוד נישתיים, מאוד מורכב למצוא את האנשים המתאימים, זה לא בהכרח לירון היום תפרסם, אני מחפשת כך וכך ב-all jobs, נכון. יגיע למועמד המתאים, הרבה פעמים צריך צייד, ממש ככה, מאוד מאוד ממוקד, וזה מביא אותי באמת לתפקיד של מה ההבדל באמת בין גיוס לבין headhunting. אז אם אני ככה רגע
היום מדייק... גם אני חושבת שבאמת, אנחנו רוצים גם כישורים שהם מקצועיים, אבל גם בין אישיים, שהם מאוד מיוחדים, וגם נראה לי שהשוק מאוד מאוד השתנה בעשור האחרון.
נכון, וגם מאוד קשה, או מורכב, בריאיון תעת של שעה, וגם אם עושים כמה וכמה סשנים, באמת לאמוד את כל הספקטרום הרחב של, של הדברים שאנחנו מחפשים. אז אני תמיד ממליצה למנהלים, באמת כשניגשים בכלל לתהליך כזה של גיוס, אני הרבה פעמים רואה שהמנהל המגייס, דרך השיח ודרך עבודת ההכנה לפני, מבין לאט לאט יותר טוב את המשרה, אנחנו לפעמים רצים לגייס, ואנחנו לא מבינים לעומק את המשרה והתפקיד.
נכון.
זאת אומרת, זה טייטלים מפוצצים, לא ברור למנהל המגייס מה הוא באמת מחפש, ואם אנחנו כמנהלים מגייסים לא נבין לעומק מה אנחנו מחפשים, יהיה לנו קשה למצוא את המועמד המתאים לתפקיד שלנו. דבר נוסף שמנהלים מבינים תוך כדי תנועה, שהרבה פעמים הנושא הזה של תגובתיות הוא אקוטי בתהליך הגיוס. It's all about timing. אנחנו מחפשים מועמדים, ומועמדים טובים לפעמים נמצאים בכמה תהליכים במקביל. את מחפשת לצורך עניין לבית ספר לעסקים, מנהל בחירות תותח, לא מן הנמנע, שהוא בעוד שלושה תהליכים אחרים. אם את לא תהיה תגובתית ולא תהיי, את יודעת, קוהרנטית בתהליך הגיוס הזה, המועמד הזה מתקדם בינתיים במקום אחר, ופספסת מועמד טוב, וזה קורה.
וזה קורה, אני גם הרגשתי את זה אצלנו אפילו. את רואה שהחבר'ה הטובים הם בכמה דברים במקביל. אנחנו צריכים
לגמרי.
להיות בקצב.
ואני אגיד לך עוד משהו, כי אני גם באמת רואה את זה, ואני מבינה את זה לחלוטין. הנושא הזה של גיוס זה בדיוק ההבדל בין הדחוף לחשוב. אנחנו עסוקים בכל כך הרבה דברים, בכיבוי השריפות, במשימות דחופות, אוקיי? ואיכשהו לא פעם הגיוס, שהוא סופר חשוב ובלונגרן, הוא חוסך כל כך הרבה זמן, הוא הרבה פעמים, אני לא רוצה להגיד שהוא בלו פריורטי, אבל הוא נדחק הצידה כי אני בשריפה אחרת, ואז כן. בדיוק מחזיר אותי לעניין של הטיימינג. אוקיי, המועמד היה ברעיון ראשון, הוא מועמד תותח, אוקיי? אבל אני עכשיו עסוקה בבורד וישיבת מנהלים ודירקטוריון, ועבר כבר, עברו כבר שבועיים מהרעיון הראשון של המועמד, איבדתי קצב, והמועמד המשיך הלאה. לא בגלל שזה לא חשוב לי, כי זה לא היה בדחוף
כן.
הזה, וזה
התרוסף. הדברים הדחופים הראשונים.
כן, עכשיו, נקודה נוספת שאני רוצה, אני חושבת שהיא פשוט מתקשרת לי פה מאוד, דעת בנושא הזה שדיברתי גם על הגדרה של המשרה והתפקיד, גם על הטיימינג, אני חושבת שלא תמיד, למרות שדעתי, במנהלים שאני עובדת איתם, אני רואה שאחרי גיוס אחד או שניים, הם פתאום מבינים את המשמעות של העניין הזה, אבל הנושא הזה של ממליצים, הוא נושא כל כך אקוטי וכל כך מהותי בתהליך הגיוס, והוא הרבה פעמים game changer, ואני אסביר את הנקודה הזאת.
תסבירי לנו את זה, כן. כי אני מרגישה שהרבה פעמים מועמדים יביאו לי, ברור שהם יביאו לי את הממליצים שממליצים עליהם.
נכון, אבל מאוד תלוי איזה שאלות, ואת תכיני לך מראש את השאלות שאת רוצה לשאול. את לא תגידי רק לממליץ, בוא תספר לי על משה, כי הוא יגיד לך, בסדר, משה עובד מצוין, ואני ממליץ עליו לתפקיד כך וכך. את תשאלי, איך משה התמודד בקונפליקט כזה או אחר? תתאר לי איפה היה הקושי המשמעותי שלו, איפה הוא נפל, תתאר לי כישלון אחד של משה, ואיך אתה כמנהל ניתרת את זה, התמודדת עם זה, כמה הכישלון הזה היה מהותי בתפקוד שלו, כמה משה עמד ביעדים שלו, ב-80% מהיעדים, ב-70%, זה דברים שמועמד לא יספר לך על עצמו. אין מה לעשות, אנחנו מגיעים לרעיון, אנחנו רוצים להרשים, זה שם המשחק וזה fair enough. אבל התפקיד של ממליץ פה, שנותן אינפוטים מאחורי הקלעים, הוא תפקיד אקוטי. אני יכולה להגיד לך, ולא בצער, אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי, שהיו לי לא מעט השמות שנפלו על שלב של שיחת ממליצים. זאת אומרת, שמועמד מטעמי עבר שניים או שלושה רעיונות, המנהל המגייס הגיע לשיחת ממליץ וחזר עליי ואמר לי, לימור, הייתה שיחת ממליץ פחות טובה ממה שציפיתי, אני מעדיף לראות עוד מועמדים. ככה, אוקיי? כן. צריך פשוט להגיע
לשיחת ממליץ. אני חושבת שזה גם מאוד מאוד עוזר, כי בסוף גם המועמד לא רוצה להיות מגויס לתפקיד לא נכון.
נכון.
ובסוף זה טוב לכל הצדדים.
נכון, בסופו של דבר גם מועמד רוצה להגיע את יודעת, זה win-win situation, גיוס לקוי גם מבחינת המועמד, אוקיי? כאשר יש פער בין איך שהמועמד תפס את התפקיד, ובין איך שהארגון תפס את המועמד, ויש בסופו של דבר איזשהו דיסוננס, זה לוז-לוז, אוקיי? כי אחרי כן. חצי שנה הארגון יבוא ויגיד למועמד לא מתאים, או הרבה פעמים קורה ההפך דרך אגב. המועמד מגיע לארגון, הארגון מרוצה מהמועמד, ואומר
לו, אבל המועמד אומר כאילו, כן, זה לא כן. מה שהבטיחו לי, זה לא מה ש...
זה לא מה שחשבתי. תיארת משהו אחר, יש פער, אבל אני רוצה ללכת, וזה גיוס כושל לכל דבר, זה פשוט מהצד של המועמד.
נכון. זה קרה לי גם אגב. זה קרו לי שני הדברים, משני הצדדים.
שעזבו אותך ושעזבת.
כן, גם הייתה מישהי אחת שעזבה, כאילו היא גם באמת, גם מהצד שלנו היא לא התאים, אבל אנחנו יותר רצינו לתת את הצ'אנס, והיא כאילו, היא פוצצה כזה, זה היה דרמה. זה הפעם היחידה שהיה לי ממש דרמה, של מישהי כאילו. ואז את מבינה שאיניווי זה לא היה מצליח, כאילו.
ששברו את הכלים ולא משחקים.
כן, כזה.
כן, אז זהו, אני באמת רוצה לעוד פעם רק את הנקודה הזאת, שאם עושים שיחת ממליץ טובה, זה לא סתם nice to have, זה יכול לעלות על המון דברים שאתה לא יכול לעלות עליהם בשום מצב בראיון עבודה. זאת אומרת, פשוט להגיע עם השאלות הנכונות, ויש שאלות, תשבו עם הגדרת התפקיד, תגידו, אוקיי, מה הנגזרות של הגדרת התפקיד, מה האקשן אייטמס שיוצאים עם הגדרת התפקיד, שאני חייב שיהיו לי במועמד, ואם לא יהיו, איפה המועמד יכול ליפול, אם הם לא יהיו, וממש לרשום את השלוש-ארבע שאלות המרכזיות, וגם לא להתבייש לשאול בהקשרים פרסונליים, אוקיי, איפה למועמד יותר קשה? איפה החולשות שלו באמת, בהקשרים הבין-אישיים, אני הרבה פעמים שומעת ממנהלים, ואני מאמינה גדולה בזה, ש-it's almost all about people, זאת אומרת, אתה יכול ללמד בן נכון. אדם, הרבה מאוד דברים מקצועיים, אבל ללמד אותו להיות הבן אדם שאתה רוצה שהוא יהיה, זה מאוד מאוד קשה, ולפעמים נכון. בן אדם מקסים, אבל הוא לא מתאים לי לדנ"א הארגוני, ואני יודע מה הדנ"א הארגוני שלי, במיוחד בעסקים קטנים, כל אחד כזה שייכנס ולא ישתלב לי בעסק הקטן שלי, הוא יכול להיות אותך בתחומו, אבל זה עושה לי הרבה יותר רעש מאשר תועלת.
נכון, גם זה קרה לי. כן, אנשים מצוינים שלא התאימו ברמה האישיותית, פשוט לדי-אן-איי.
בדיוק, ואז כאילו לא עשית כלום, את מבינה? אני חושבת שגם אחד הדברים שבאמת חשוב לי, את יודעת, לתת טיפ למאזינים שלנו, ובאופן כללי לעסקים קטנים וגדולים כאחד דרך אגב, שאם גיוסים אחרונים לא היו מוצלחים, אל תאססו ואל תחששו באמת לפנות למומחים בתחום. יש משרות, אוקיי, שמאוד קשה לגייס או מורכב לגייס לבד, ואני אסביר, אוקיי? לא תמיד המועמדים שהם מחפשי עבודה, הם המועמדים המתאימים לי ביותר. הרבה פעמים, וזה חלק אינטגרלי מתהליך ההדהנטינג, אנחנו מעוררים מועמדים פסיביים שלא בהכרח מחפשים עבודה. אוקיי, אנחנו מציגים להם הזדמנות שעשויה לעניין אותם, ועשויה להרבות את
זאת אומרת, מישהו אחר בחברה אחרת, הוא יש לו תפקיד, אבל הוא מתעת בתור הד-הנטרית. יש לך כנראה מאגרים של כל מיני אנשים בכל מיני תפקידים, ואת פונה באופן יזום.
יפה. אני מקבלת מהלקוחות שלי הגדרת תפקיד מסוימת, אוקיי? אני מבינה, אני מפצחת, כל משרה זה פיצוח, אני מפצחת את הפרופיל, ואני מבינה, אוקיי, כפונקציה של הפרופיל, לרוב 95-97% מהמקרים שלי, זה עבודה בלינקדאין, אוקיי? אני אפנה למועמדים, לאו דווקא שמחפשים עבודה, ואני אעניין אותם בהזדמנות. יכולה לספר למאזינים שלנו שבדרך כלל יש מספר אצבע, זה לא כלל ברזל, אבל סביבות ה-10% מענה חזרה, כלומר, על כל 100 פניות שאני אייצר, אני אקבל 10 תגובות חזרה, מה-10 תגובות האלה אולי אחד יתאים, וכן הלאה, אבל בסופו של דבר, אני תמיד אומרת למנהלים ולקוחות שלי, אנחנו צריכים את האחד. נכון. אוקיי? ולכן, לאו דווקא המועמדים שמחפשים עבודה ושולחים לנו קורות חיים, הם המתאימים לנו ביותר. אני המון המון בלינקדאין, יש לנו קהילת הד-הנטרים מאוד מגובשת, אנחנו עושים הרבה מאוד שיתופי פעולה, כמו שאמרתי, it's almost all about networking. אני מחפשת ללירון מור, סמנכ"ל מחירות תותח, וקולגה שלי אחרת מחפשת לסטארט-אפ סמנכ"ל מחירות תותח. הרבה פעמים אנחנו בעצם
מגומת שלא יתאים לפה, יכול להיות יתאים לשם וכאלה?
קורה כל הזמן. כי ה-DNA שלך ומה שאת מחפשת,
אני לא בעולם הזה.
לא מתאים לסטארט-אפ האחר.
מדהים. טוב, אז עשינו הכנה, ואנחנו נכנסות לראיון עבודה. אז איך אנחנו מתכוננות לראיון, ואיך אנחנו מבצעות את הראיון?
אוקיי, אז קודם כל, אני חושבת שנגעתי בזה, אבל אני אחדד את זה שוב, חברים, לקרוא ולהבין את הגדרת התפקיד.
אני אגיד פה ש בפרק אחר שלי אני ממש הראיתי איך אני בונה הגדרת תפקיד. אז תחזרו איזה, נדעת מה, 7 פרקים אחורה, וזה נמצא שם, ממש, איך אני בונה הגדרת תפקיד.
בגדול, המטרה המרכזית של רעיון עבודה, היא בעצם לגלות אם יש התאמה, אוקיי? בין כישורי המועמד לדרישות התפקיד. כמו שאמרתי קודם, לפעמים המועמד באמת קצצה, אבל הוא לא יתאים לנו לארגון, ולפעמים אנחנו נבין דרך מה שהמועמד מכוון אליו, ודרך מה שהוא אומר ברעיון, שאנחנו לא מתאימים למועמד, וזה לא יחזיק, זאת אומרת שהוא מכוון, לצורך העניין אני אתן דוגמה,
כן, תני לנו דוגמה.
למשל, מועמד שאנחנו רואים שהוא מכוון לניהול פונקציונלי של צוותים גדולים, ואנחנו יודעים בלונגרן שהעסק שלנו בסקל כזה, שאנחנו לא נוכל לתת לו מענה לדבר הזה, לא עוד חצי שנה, לא עוד שנה, וגם לא עוד 3 שנים. אנחנו מכוונים את העסק שלנו לעד 10 אנשים בלונגרן, בטווח הנראה לעין, והוא פשוט לא יחזיק. אז גם אם הוא יחזיק שנה, אנחנו נהיה בחישוב מסלול מחדש שנה מהיום, מה זה נתן לנו? זאת אומרת, כל הזמן תנסו להבין לאן, מה המיינדסט של המועמדים, לאן הם מכוונים, איפה הם רואים את עצמם, והאם אני כארגון יכול לתת להם מענה לזה. אחרת בסופו של דבר, אני כעסק אמצא את עצמי מגייס מחדש, וזה באמת עוגמת נפש, אין לי מילה אחרת, זה מתסכל. אני שם כל הזמן, אני רואה את זה וזה מתסכל. תגיעו מוכנים לרעיון. אתם לא אנשי HR, זה לא בא לכם באופן אינטואיטיבי, תכינו לכם שאלות, יש סוגי שאלות, עוד אומרת,
בואי נדבר עליהם. אני גם יכולה להגיד שאני תמיד מגיעה ורושמת, זה לא כזה פרי סטייל, טוב, יאללה, בוא נראה לאן זורמים. יש לי קורות החיים מול העיניים שלי, יש לי שאלות שכתבתי לעצמי מראש, שהן בהתאמה לקורות החיים הספציפיים של הבן אדם. ובואי נראה רגע, איזה סוגי שאלות את שואלת. אגב, לפני שאת נכנסת לשאלות, אני רק אגיד, שאני מבססת את השאלות שלי על הגדרת התפקיד ועל הכישורים שהם must בעיניי. אם אני חייבת, רשמתי לעצמי איזה 5 כישורים שאני לא מוכנה לוותר עליהם, אז הרבה מהשאלות הם יהיו סביב הכישורים האלה כדי...
מעולה. ואני אמשיך את מה שאת אמרת, כי זה מצוין, ויש פשוט סוגי שאלות שונות שנותנות אינדיקציות שונות על המועמד, ואני אסביר רגע, וזה בהחלט שאלות, שהן מהותיות וחשובות. לדוגמה, אוקיי? כי את עכשיו נתת דוגמה למשל על שאלות שמתבססות באמת על הגדרת התפקיד ועל כישורים. שאלה פתוחה. שאלה פתוחה תהיה שאלה שמבקשת איזשהו סוג של פירוט. זה לא שאלה שהמועמד יכול לענות בכן ולא. סיימת תואר? כן. אתה טוב עם אנשים? כן. אתה אוהב לעבוד בצוות? מעולה. אני מעולה עם... זה לא מספיק לנו. שאלה פתוחה תהיה שאלה של מעין case study. ספר לי על קונפליקט מהותי שהיה לך בתפקיד. איך התמודדת? מה היה הקונפליקט? כמה זמן לקח לך לפתור אותו? אם לא פתרת, האם עשית אסקלציה? האם אתה בן אדם של one man show, אתה פותר קונפליקט לבד, אתה נעזר בממונים עליך? תתאר לי את הסיטואציה, אני רוצה להבין. אוקיי, זו שאלה פתוחה. שאלה של case study. שאלה סגורה, אוקיי, אני לא אומרת שלא צריך כאלה ברעיון, אבל בדרך כלל, א', שאלות שהרבה פעמים שבירת קרח, כי גם מנהלים...
בשביל ההתחלה כזה כדי לא להתרגש?
כן, מנהלים של אור יעינו, תקשיבי, מנהלים בכירים, מגיעים לרעיון ראשון, אומרים לי, תקשיבי, אני מראיין סמנכ"ל לחברה שלי, ואני...
לא, זה מלחיץ לגמרי, מה שנקרא... גם כן, אני זוכרת את עצמי גם.
בדיוק, מה שנקרא רבק העולם, אני מתרגש, אני מעביר ישיבות הנהלה, אני לא מתרגש, ואני פתאום לפני רעיון סמנכ"ל, כי אנחנו רגילים למשהו, אז אנחנו שוחים בו, ופתאום אנחנו נתקלים בסיטואציה שאנחנו פחות רגילים אליה, אז אנחנו מרגישים איזשהו סוג של התרגשות. אז שאלה סגורה, ניתן לענות עליה בכן ולא, קודם כל תמיד, מה נשמע, הגעת לפה, מצאת אותנו בקלות, איזה יופי וכולי, וגם שאלות אינפורמטיביות. אתה שולט במחשבים? מצגות, אתה ברמה גבוהה, מהי רמת האנגלית שלך? זה יכול לנוע בספקטרום, מי בסדר, עד טובה מאוד. אלה הן שאלות סגורות, אוקיי? שאלות מכוונות, אני תמיד ככה נותנת את זה כטיפ, אנחנו כולנו יכולים ליפול בהן, אבל כדאי להימנע מהן. מה זה שאלות מכוונות? זה שאלות שאנחנו כבר מתלהבים ממועמד, אנחנו כבר רואים אותו יושב במשרדים שלנו, ואז אנחנו הרבה פעמים מכוונים לתשובה שאותה אנחנו רוצים לשמוע.
כן, התאהבת בו במועמד.
התאהבת בו, למשל. נכון שאתה מולטיטאסקינג, אני רואה לך שאתה מולטיטאסקינג, אתה נראה לי חזק כזה ויכול לעבוד בסביבה מרובת משימות, אנחנו מכניסים לו מילים לפה, אנחנו כבר נורא רוצים אותו. נכון שאתה מתחבר מהר לאנשים, זה שאלות ששמות למועמד התשובה, מה הוא יגיד לי עכשיו? אני אומרת לו, אני מאכילה אותו בכפית, אני רואה שהוא loveable והוא עובד מעולה עם אנשים, הוא יגיד לי לא, זה שאלה מכוונת. שאלות מעולות זה שאלות של case study שאנחנו רוצים שיתארו סיטואציה מסוימת שבאמת יכולה להתחבר לתפקיד שאליו הוא מתראיין. אם אני מתחברת למה שאמרת קודם לירון בהתחלה, שאת לוקחת את הגדרת התפקיד וגוזרת ממנה, את יודעת,
כן, למשל מנויות, יש לי תפקיד שיש בו שחיקה גבוהה. אז אני רוצה לשאול על זה, על תקופה שהייתה יותר משעממת, יותר מונוטונית, חוזרת על עצמה. אז אם הוא יכול לספר לי על זה, מה היה שם, איך, מה הוא הרגיש, איך הוא התמודד.
גם וגם, אפילו, אנחנו רוצים באמת לראות שמועמד יודע שחיקה מהי, אם יש תפקיד, באמת בתפקיד הזה זה ניכר, ולא כל הזמן בתפקיד דינמי וכולי, אז אפילו לשאול אותו, אני רוצה שתתאר לי את המשימות הסיזיפיות יותר, השוחקות שיש לך במהלך התפקיד. ספר לי עליהם.
כאילו בתפקידים קודמים שהיו לך.
כן, כן. איזה נתח הן תופסות לך מהתפקיד? אוקיי? מה אתה עושה כדי לא להישחק לאורך זמן ולשמור על מוטיבציה גבוהה בתפקיד? ומועמדים, את תראי כפונקציה של המועמד, לראות אם נגיד מועמד באמת שוחק אותו נושא של ניירת בתפקיד, איך הוא מתמודד עם זה, הוא כן מאציל סמכויות, הוא חייב לעשות את זה, אז הוא מגדיר לעצמו, יש הרבה פתרונות יצירתיים, אני מגדיר לזה שעה ביום על הבוקר, ואז אני יודע שאני הולך לדברים שמרימים לי, שמכניסים לי דרייב, אבל אין מה לעשות, בכל תפקיד יש גם את החלקים הסיזיפיים, אנחנו רוצים לראות איך מועמדים מתמודדים עם זה. אוקיי? כן. אז אמרנו פתוחות, אמרנו סגורות, אמרנו מכוונות שכדאי להימנע, ואמרנו שאלות של case study. אני חושבת שכדאי שאני אגע גם במה אסור לנו לשאול ברעיונות, כי יש, כולנו יכולים ליפול בזה, נכון. במיוחד אם אנחנו לא אנשי מקצוע. אז אני אגיד שחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אוסר בתכלית האיסור אותנו לשאול שאלות שעלולות להתפרש, כשאלות מפלות, אוקיי? ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא יכולים להפלות בגין ג'נדר, בגין נטייה מינית, בגין מצב סוציו-אקונומי, בגין גזע לאום וכולי, ולכן אני רוצה רגע לדייק.
וגם אנשים שהם הורים, הורים צעירים, אחרי חתונה, לפני חתונה, כל הטיימינגים הרגישים האלה.
אני יכולה לספר לך איזה שאלות מועמדים שסיפרו לי שהם נשאלו, וזה מה שנקרא
הילה לתביעה.
קשה להכיל. אוקיי, מועמדת שרק התחתנה וכולי, נשאלה, קרה לי לא פעם. טוב, אז מה התוכניות להרחבת המשפחה? כאילו בנימוס, אבל בעצם אתה נכנס לחדר המיטות, מה זאת אומרת מה התוכניות להרחבת המשפחה? זו שאלה שהיא לא לגיטימית, אבל אני כן מבינה, ואני נתקלת בזה הרבה עם מנהלים שאני מלווה אותם, שיגידו לי, אוקיי, היא אימא לשלושה ילדים, הוא אבא לשלושה או ארבעה ילדים, אני צריך פה משרה מלאה עם נכונות לשעות נוספות, איך אני תוקף את זה, איך היא הולכת להסתדר, מי יוצאים מהגנים. אני מבינה שזה עובר בראש, אני לא הולכת להיבות את המציאות.
בוודאי, ברור, אני יכולה להגיד לך בתור מעסיקה שזה עובר.
יפה, אז שאלה לגיטימית תהיה, המשרה הזאת היא משרה בשעות לא סטנדרטיות, יש בה דרישה או ציפייה כפונקציה של הפיקים לנכונות שהיא מעבר למשרה מלאה. אתה חושבים שזה משהו שאתם יכולים לעמוד בו? שאלה שהיא fair enough, אבל לא, את מתכננת להיכנס להיריון, מי יוציא לך את הילדים, מי יהיה עם הילדים, זה משהו שהוא מאוד משמעותי ואנשים נופלים בו לא פעם.
מעניין. בואי נדבר קצת על מכשולים, על סוגי מרואיינים. שמכשילים אותנו והם בבלים אותנו, או כל מיני דברים כאלה.
אני חושבת שזה יהיה הספר שלי הבא, אם את כתבת את עסק זה לא דבר מסובך, אני אכתוב אולי לא יודעת מה, עולם המרואיינים והמראיינים, כי אפשר לעשות על זה סטנדאפ שלם.
לגמרי.
זה בזמן אמת אתה כאילו בתוך הסיטואציה, אתה אומר, וואי, רגע, מה היה לי פה? אבל אחר כך, לא פעם, אתה אומר, וואי, למה אני כמראיין התנהגתי ככה, ומה שנקרא רבק העולם, מה נסגר עם המועמד שכרגע התראיין? כאילו, זה באמת אפשר לכתוב על זה ספר. סוגים שונים, עולם שלם של, כמו שאנחנו, אנשים שונים ומנהלים שונים כמראיינים, אז את בטח יכולה לתאר לעצמך שגם מרואיינים, כפונקציה של האישיות שלהם, מתנהגים אחרת בראיון. ככל שנהיה יותר מקצועיים בשיטה שבה אנחנו מראיינים, כך נוכל להתגבר על האתגר הזה של כל מרואיין ומרואיין, ואני אתן דוגמאות, כי זה באמת מאתגר. יש את המרואיין שיגיע לרעיון, וכולנו מתרגשים ברעיונות עבודה, כמו שאנחנו מתרגשים בכל בחינה שלא תהיה, אנחנו בעצם נבחנים בזמן קצר, וצריכים להוכיח את עצמנו בצורה המקסימלית. אוקיי? אז יהיו את המרואיינים שירצו כמה שיותר להראות שהם טובים, ואז אין איזון הם לא קשובים בכלל לשאלות, זאת אומרת, הם מדברים יותר מדי בקיצור. הם מדברים יותר מדי, והרבה פעמים על נושאים לא רלוונטיים.
נסחפים לסיפורים, כן, כן.
בדיוק, מה שנקרא, מימי אנו באנו, את שאלת שאלה אחת, ואת כבר במאורעות תרפת. כאילו, את בכלל לא, כאילו, את אומרת, רגע, אין קשר. תהיו אסרטיביים בנעימות, זאת אומרת, אל תחששו לעצור מרועיינים. זאת אומרת, לבוא ולהגיד שנייה, אני רוצה רגע לחדד את מה ששאלתי, אתם אלה שמכוונים את הרעיון, לא המועמדים, זה כלל ברזל. אני מנהל את הרעיון, לא המועמד מנהל אותי. אז אתה אומר, אני עוצרת אותך בנקודה הזאת, כי אני רוצה רגע למקד את השאלה שלי, כי הוא התפזר לגמרי. אוקיי, זה מוביל אותי לעוד סוג מרואיין, שבעצם הוא ממש השתלט לכם על הרעיון. אוקיי, זאת אומרת, אז בי שהוא כבר לא ממוקד, הוא השתלט על הרעיון, הוא מספר דברים שכבר לא רלוונטיים לך, וממש את מרגישה שאת לא מצליחה להשחיל מילה, גם פה.
את לא מצליחה להשיג את הדברים שאת רוצה.
מה זה? את לא מצליחה. עכשיו, כאילו את לא רוצה להיות באיזשהו מקום גסת רוח, כי הוא לגמרי במונולוג חוצב להבות. מצד שני, את לא מקבלת את מה שאת מחפשת. גם פה, אני מרגישה שאתה לא עונה לי על השאלה, ואנחנו כאן כדי שאני אוכל ללמוד עליך כמה שיותר, אני אשאל את השאלה מחדש בדרך אחרת, אוקיי? אם עדיין זה לא הכיוון, יוסטון, we have a problem, זאת אומרת, אני יכול לזהות מהסיטואציה הזאת הרבה דברים, המועמד לא קשוב, המועמד רק משדר, יש פה איזושהי נורה שנדלקת, עכשיו, אני לא אומרת שזה בהכרח ב-100% נכון, כי כבר המציאות הראתה לי שמועמדים לפעמים בריאיון כל כך בלחץ, אתה פתאום נותן להם איזה משימת בית, איזה פרזנטציה, הם מקליטים את עצמם, ופתאום 180 מעלות.
זה קרה לי, סיפרתי את זה באחד הפודקאסטים, שהייתה לי מישהי שעשתה תרגיל מצוין, הגיעה לריאיון, הייתה במילים יפות צנונית, כאילו אמרתי, איך אני צריך לעבוד איתה בכלל, ואחר כך נתתי לה עוד תרגיל, והיא עוד פעם הפציצה, תרגיל וידאו, והיא הייתה מדהימה, כשכל הלחץ ירד לה, ובסוף היא הייתה מתאימה.
לקחת אותה, אני שמעתי את הפודקאסט הזה.
לקחתי אותה, והיא הייתה אצלי שנה, וזה היה מאוד נכון לאותה תקופה. אני הרגשתי שזה היה גיוס מוצלח, אבל הלחץ הכריע אותה, ואני יכולה להבין את זה, יו.
נכון, הלחץ מכריע, אנחנו צריכים להיות באיזשהו מקום הסלחנים. אני הרבה פעמים כמראיינת, שוברת קרח, בסמולטוק של 3 דקות,
גם אני.
זה עושה פלאים. איך מצאת אותנו, איך הגעת לנו, איזה כיף שזה...
לא, מה את לובשת, איזה יופי, יש לי משהו דומה. כל הדברים שאנחנו עושים גם בשיחות מחירה, אגב, כל המקרבים שעושים בשיחת מחירה, כדי להתחבר לליד, אותו דבר אנחנו נעשה את זה גם בראיון עבודה, לתת להם, כי באמת, אני גם יודעת מה זה להיות בצד השני.
בטח.
באמת לתת להם את ההרגשה שהכל בסדר. אנחנו באים לדבר פה הכי אמיתי. הכי אמיתי.
אני רואה את זה.
לא באנו לעשות רושם.
בדיוק. מהעולמות גם שלנו, את עומדת על הבמה, את מעבירה סדנה.
נכון.
תמיד ה3 דקות האלה, שזה מתחיל בחיוך והמנהלים מסתחבקים, זהו, זה זורם לך. זאת אומרת, האווירה מאוד איזה. אז דיברנו על 2 סוגי מרואיינים, שבאמת אחד מדבר על נושאים לא רלוונטיים, אחד משתלט. יש את הצד ההפוך, שהוא לא פחות מאתגר. מרואיין שעונה תשובות מעורפלות, אתה לא מצליח להבין ממנו, או שהוא עונה בכן ולא, הוא מאוד קצרן, לא ורבלי, אני רואה קורות חיים הרשימים, ואני לא מצליחה להקיש ממה שהוא מספר, מה הוא עושה הלכה למעשה, זאת אומרת, אני מרגישה שאני צריכה לחלוב אותו,
כן.
והרבה פעמים אנחנו צריכים לעזור למרואיינים האלה, וזה מוביל אותי גם למרואיין הנבור, שבאמת, כמו שאמרת, על אותה עובדת שבסופו של דבר גייסתי, יש אנשים שבזמן המאני טיים, אין להם את זה פשוט. פרזנטטיביות זה לא הצד החזק שלהם, זה לא אומר שהם צריכים את זה בתפקיד שאלה נכון, ומגויסים.
זה צריך לזכור, מה צריך בתפקיד? אם זה בן אדם שהוא מאחורי הקלעים, אז לא בטוח שהוא צריך להיות קריזמטי ביותר.
נכון. ואם הוא כן צריך להיות קריזמטי, אז יכול להיות שזה באמת בעייתי. זהו, יש את אז אמרנו מהרואיין הנבוא.
בואי נדבר קצת על הטיות בריאיון שכתבת כאן. כל מיני דברים שמש, יכולים להטות את המועמדים או אותנו? או שאנחנו מתאים אותם?
בוא נתחיל בשורה התחתונה, ומזה אני אחזור אחורה, כולנו בני אדם, כולנו, אין מנוס מזה, אבל once אנחנו מודעים לזה, אני חושבת שאפשר למנן את זה. ובסופו של דבר, אני תכף אגיע גם לתאיה הזאת, אנחנו אוהבים ומתחברים לאנשים שדומים לנו, נוח לנו יותר עם אנשים, אני נורא ורבלית, נורא כיף לי עם אנשים שהם ורבליים ואנרגטיים, ומישהו שהוא איתי יכול להוציא אותי מדעתי, אבל שנייה, יש תפקידים, עוד איך שאנחנו דומות, יש תפקידים שצריך רגע את האורך רוח, את הריכוז, בן אדם שהוא מנתח מערכות, שהוא יושב כל יום על אקסל, לא יכול להיות שיהיו לו קוצים, לא יכול להיות שהוא יהיה כל הזמן תזזיתי, הוא צריך רגע את המיינדסט המרוכז וכולי, ולכן הוא לא יהיה דומה לי, אוקיי?
ובמיוחד בעסקים קטנים, אני אומרת למי שמקשיב לנו, בגלל שזה מעט אנשים, וזה כאילו הבייבי שלנו, אז לפעמים אנחנו נורא רוצים לגייס רק אנשים שדומים לנו, אבל זה לא בהכרח נכון. ממש לא, זה נורא, נורא תלוי תפקיד.
ממש לא, וזה יכול להטות, זה יכול, זה באמת הטיה שהיא מאוד, זה נקרא אפקט הדמיון אגב, בספרות, וזה באמת אפקט או הטיה מאוד נפוצה. נכון. אנחנו כולנו או רובנו נוטים להעדיף מועמדים שדומים לנו, אם זה בהקשרים בכלל לא מקצועיים, החברים שאנחנו בוחרים, ההורים שאת נחבור עליהם בגן של הילדים, יותר קל לנו עם מי שיחסית דומה לנו, נכון. זה זורם לנו יותר. אבל אם אנחנו מדברים באמת פה על עסקים קטנים, של תמהיל של מספר עובדים מצומצם יחסי, זה יכול להיות פחות מעשרה, וזה יכול להיות כמה עשרות בודדות. לא יכול להיות שכולם יהיו כמונו, כי אם כולם היו כמוני בארגון שלי, כן הקוקייה, תמיד אומרים לי. זה
אנרגיה ציפית. צוות המנטורים אצלנו, למרות שהיום הוא כבר יותר מגוון, אבל הייתה תקופה שהמנטורים של ריסטארט, של הליווי, הם כולם היו מינימי שלי כאלה. כולם מוחצנים, קריזמטיים, דרמטיים, רוצים לדבר. את יוצאת מישיבת צוות, את מרגישה שדרסה אותך מסעית,
הפרעת קשב.
כולם רוצים לדבר את צורכים. יואו, זה מטורף.
הפרעת קשב, תמיד שאני נכנסת לתת ללקוחות שלי וכולי, אז הם כזה, אוי, איזה משב מוח מרענן, איזה כיף שהגעת, איזה אנרגיות. אבל את יודעת, אחרי שעה ישיבה או שעתיים, את אומרת, וואו, כמה אנרגיות, איך את עושה? את מרגישה שהם רגע כאילו צריכים לנשום. עכשיו תחשבי שכל העובדים היו כאלה. אז אנחנו באמת צריכים להיות ערים לדבר הזה. הטיה שכיחה נוספת, הטיה של סטריאוטיפ. כמו שאני אומרת, אין לי תרופת פלא, אבל כולנו עלולים ליפול בזה, אנחנו מעריכים את המועמדים על פי הקבוצה שאליה הם משתייכים, ואני אחדד ואסביר, והרבה פעמים גם יש לזה קבלות, אז זה גם מחזק את הסטריאוטיפ. למשל, יוצא טכניון, ברור שהוא יהיה עובד מוצלח יותר ומועמד חזק יותר, מיוצא כל אוניברסיטה אחרת. אבל שנייה רגע, אנחנו מחפשים פה שלל פרמטרים לתפקיד, לא רק את גיליון הציונים, לא רק כמה IQ יש לו, אלא עוד ספקטרום רחב של פרמטרים. אז מה אם הוא יצא מהטכניון והשנים ממכללה כזו או אחרת, אוקיי? וזה דוגמה אחת, מקומות מגורים, פריפריה לעומת עיר, אריירת פיתוח לעומת יישוב מסגשג, תופס אותנו, פוגש אותנו, צריך להיות ערים לזה. אני יכולה לומר לכם שאני כל יום מופתעת מחדש, וברגע שמודעים לזה, אז לפחות אפשר לנטר את זה. נכון. אז הטיית הסטריאוטיפ. הטיה נוספת, ואני ככה משתף אתכם, זה באמת גם דברים מהספרות, אבל אני מתמללת את זה במילים הכי פשוטות, ואתם תראו שזה פוגש אתכם. אפקט העילה, מה זה אומר אפקט העילה? תכונה אחת בולטת אצל מועמד, משפיעה לנו על הערכה. אם דיברנו, לירון, אני ועד, שאנחנו מתות על אנרגיות צי ועל ורבליות, ייכנס אלייך מועמד, יקנה אותך ביכולת הפרזנטטיבית שלו, ובסמולטוק שלו, ואת מתחברת אליו ברמה הבין אישית, וכיף לך? זה יכול פתאום לצבוע את כל הרעיון באור חיובי מדי. מדי, שנייה רגע. איפה הוא למד? יש לו את ההשכלה הרלוונטית שאני מחפשת? יש לו את הניסיון הרלוונטי? אני רוצה שהוא יבנה לי מסקרץ' מערך מחירות. הוא צ'רמר מטורף, והוא באמת אפשר להתחבר אליו, אבל הלכה למעשה הוא יצליח לעמוד במשימות שאני מייעדת לו. אוקיי, זה אפקט העילה. וואו, הטיית רושם ראשוני, תקשיבו, אני תמיד אומרת למועמדים וגם למנהלים, תהיו ערים לזה, כי נורא קשה לשנות את זה. מועמד נכנס, מראה מרושל, לא התלבט, באמת, ברמה כזאת, הייתה לי עכשיו מועמדת, בול בתפקיד, אומר לי המנהל, תגידי לי, אבל היא הגיעה עם טרנינג לרעיון עבודה, לא יודעת, הוא לא אהב את הלוק, אני לא הייתי שם, אם זה היה באמת טרנינג, או שזה היה מכנס שנוי במחלוקת, אני לא יודעת, אבל היה לו קשה להשתחרר מאיך שהיא נראתה. בן אדם אמור להתרכז ברעיון, והיא נראית לו מרושלת, היא כן מסורקת, היא לא מסורקת.
כן.
אני, חברים, נורא קשה לשנות רושם ראשוני, יכול להיות מישהו בול בפוני, אבל הוא איחר לרעיון, כן. הצורה שבה הוא דיבר עם מזכירת החברה, ומישהו פתאום קלט שהוא היה קצר רוח, הוא ייכנס, הוא יהיה תותח ברעיון, אבל כל הרושם הראשוני עכשיו, לכי תתקני אותו. זה הטיה שהיא שכיחה מאוד, אני יכולה להגיד לך שגם אני כמראיינת, מאותגרת בה, אוקיי? קובעת עם מרואיין, הוא עולה לזום, כן עובדת לאוזנייה, לא עובדת לו, פתאום הוא לא שומעים אותו, איפה, למה לא נערכת לזה קודם?
נכון, ישר את כאילו שמה עליו תוויות, אני גם.
בדיוק, ואז אני קשה לי להשתחרר מזה, אני יכולה להגיד לך שלא פעם ולא פעמיים, עבדתי על עצמי, וזה המועמד שבסוף לקח, ולקח ובגדול, ומרוצים ממנו עד היום. זו הטיה שצריך לקחת אותה בחשבון. הטיה נוספת, אפקט של ניגודיות. מה זה אומר? זה אומר שחוות הדעת שלי מושפעת ביחס למועמדים הקודמים שראיתי, וזה משהו שיכול להטות כף, ולא דווקא in a good way. כלומר, ראיינתי 4 מועמדים ברצף שהיו לי בינוניים, וואלה, לא התרומם לי. לא התרומם לי, ציפיתי מהם ליותר, פשוט לא. ואז מגיע מישהו אחריהם, והוא פתאום נראה כוכב עולה. עכשיו, יכול להיות שאותו מרואיין, אם הוא היה stand alone לבד, לא היה מתאים לי. אבל הוא הגיע אחרי 4 בינוניים לגמרי, אז הוא פתאום נראה לי כוכב.
כן.
והנושא הזה של אפקט הניגודיות, זה משהו גם שאנחנו רואים אותו.
אז את ממליצה במקרה כזה, אולי לבחון אותו רגע עוד פעם, ביום נפרד?
כן, אני ממליצה.
שוב רגע לראות אותו נקי.
לראות אותו נקי ולתת לעוד מישהו לראות אותו. מישהו שלא ראה את 4 בינוניים לפני, קולגה שלי, מנהל שמבין עניין, לא להגיד כלום. להגיד, ראיתי מישהו, אני רוצה second opinion, איפה הוא פוגש אותך? אם הוא כוכב עולה, גם הקולגה שלי עכשיו שהוא כוכב עולה, אתם תוכלו לראות הרבה פעמים, שאתם התרשמתם סי, בגלל האנשים שהוא הגיע אחריהם, לא כן. בגלל מי שהוא באמת. אז זה אפקט הניגודיות, שבאמת חשוב להיות ערים אליו גם, ואני חושבת שההטייה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, וגם זה משהו שמתחבר לרושם הראשוני, אבל בואו רגע ניתן לה מקום, זה אירוע חריג, השפעת אירוע חריג, שאנחנו נתפסים כמרואיינים לאיזשהו אירוע בולט שהיה ברעיון, שמטריף אותנו, אוקיי? ואנחנו לא מסוגלים להמשיך, אני אתן דוגמה, אוקיי? מועמדת, היה לה רעיון, אנחנו כבר 20 דקות ברעיון, באמת, מתקדם טוב, ופתאום, אוי רגע שנייה, יש לי טלפון שאני חייבת לענות עליו, אני מתנצלת, אני בכלל ישמתי עכשיו, זה מאוד תלוי באופן ההצגה, אם יש טלפון שהוא באמת SOS, והמורה מבית הספר כולנו, רובנו הורים, אנחנו יכולים להבין, אבל אם היא מתחילה עכשיו, שנייה, אבל אמרתי לך שאני בשיחה, וזה, והתור לקוסמטי, קרה לי הכל,
אנשים עושים את זה?
אנשים, אתם באמצע רעיון, wake up, הקוסמטיקאי תחכה, המורה של הילד שהוא לא
מקשיב. אני גם בכלל עם טלפון, עם וואטסאפ מצפצף ברעיון, זה גם קצת צורף לי את המועמד, שתדעי לך.
בבקשה.
ולא תמיד, את צודקת שזה לא תמיד בצדק.
נכון, עכשיו תשמעי, אם מועמד בא וצלצל לו הטלפון, הוא אומר, אוי, אני מתנצל, מרוב התרגשות, אתה גם יכול לשבור קרח, מרוב התרגשות וריכוז ברעיון, שכחתי להשתיק את הנייד. אם הוא מציג את זה ככה, אני מאמינה שזה היה חולף. אבל גם מאוד תלוי איך אתה מתמרן ומתמודד עם הסיטואציה וההשפעה. האירועים החריגים האלה, במהלך רעיון, גם הם יכולים להיות game changer.
כן.
אז זהו, אני חושבת שנגעתי פחות או יותר בהטיות המרכזיות. תמיד יש, אבל, כן. אבל זה המרכזיות והשכיחות.
מטורף.
זה עולם שלם.
אז אנחנו בעצם הדבר הבא שאנחנו, כאילו אנחנו בנינו לעצמנו הגדרת תפקיד, הכנו את השאלות, התכוננו לרעיון, ביצענו את הרעיון. את ממליצה לעשות יותר מרעיון אחד?
לחלוטין.
כן.
לחלוטין. קודם כל, ברעיון אחד, שוב, מה זה רעיון? תהליך הגיוס הוא דיפרנציאלי מ... חברה לחברה, יש הבדל בין עסק קטן לסטארט-אפ של 30 עובדים, לארגון גדול יותר בינוני בגודלו, לקורפורייט עצום. ויש גם הבדלים בתפקידים. אני תמיד אומרת, תבנו לכם תהליך גיוס, שיהיה לכם ברור מה ההתחלה, האמצע והסוף שלו. אם את יודעת בבית הספר לעסקים, שהשלב הראשוני הוא ראיון של איש מקצוע או שלך, שיהיה ברור לך, מהו השלב הבא? כן. שיהיה ברור לך איך את מנטרת יכולות מקצועיות. יש תפקידים שבלתי אפשרי לנטר את זה רק בריאיון. תעשו איזושהי פרזנטציה, תעשו איזושהי מבחן.
אני כמעט ברוב התפקידים היום, יש להם איזשהו תרגיל לבצע. לפני הריאיון, אחרי הריאיון, כל אחד נורא תלוי תפקיד.
אני אגיד לכם גם יותר מזה, זה גם מראה על קומיטמנט של מועמד לתהליך. אוקיי? זה דורש איזושהי השקעה. זה לא רק אני באה להתראיין, אני גם צריך להשקיע בשביל להתקדם, ולפעמים אני אומרת לך, מועמדים נמצאים בשלושה או ארבעה תהליכים כאלה, אז אני לא אומרת, בואו ניגע ונטיש את המועמד, כי גם היו לי מקרים כאלה שמועמד אמר לי, תקשיב, אני מור, אני פורש בסי, אני בעוד שלושה שלבים, לא יכול להיות שארגון או חברה כזו או אחרת כבר קורה לי לשלוש או ארבע משימות בית שונות, זאת אומרת, צריך גם לדעת איפה
המוזגור. כן, לגמרי, מוגזם.
אוקיי? אבל כן שיהיה לכם תהליך שיש לו התחלה, אמצע וסוף, ושברור לכם איך אתם מנטרים, מתי נכנסה פסיכות הממליץ, אני ממליצה לדבר על לפחות עם ממליץ אחד, אם לא עם שניים.
אוקיי? מתי עושה את זה אחרי רעיון?
אחרי שאני, בשלב האחרון, פחות או יותר לפני הצעת עבודה. זאת אומרת, זה השלב המכריע. אחרי שאני מבינה שמועמד מתאים לי, שאני חושבת שהוא מתאים לי, אוקיי? וראו אותו אנשי המקצוע השונים, ועשיתי לו את המטלה שאני רוצה, ואני חושבת שהוא עשוי להתאים לי, אז אני אגש לשיחת הממליץ כשלב אחרון, לפני שאני מזמנת להצעת עבודה, ואתם תתפלאו לראות שהרבה פעמים זה מטה כף.
לגמרי, ואני אומרת למי שמקשיב לנו, שבמיוחד אנחנו עסקים הקטנים, שכאילו אנחנו נורא בלחץ כבר לגייס, אנחנו מתים כבר למצוא את הבן אדם, מתים להתקדם, גם אני בן אדם חסר סבלנות, וגם אני הרבה פעמים רציתי לזרז דברים מהר, בגיוסים לפעמים, זה סתם הורס לנו.
החיפזון מהסתם.
הרצון הזה לתקתק את זה, ואז אנחנו מתאהבים במועמד לא מתאים, מספרים לעצמנו למה הוא נכון, וגם לא בונים אגב חוזה עבודה כמו שצריך, כן, אמרנו שככה וככה, מכניסים אותו בחווה, מה שנקרא, וככה זה נראה.
אוי, את נגעת פה בנקודה שהאמת היא שפתאום הרמת מה שנקרא, ולא תכננתי לדבר עליה, אבל הנושא הזה במיוחד שאולי באמת מייחד עסקים קטנים בארגונים וכולי, ההסכמים מאוד מוגדרים, חברים, הנושא הזה של חוזה העסקה הוא קריטי, גם אם אתם חברה, ארגון של 5 אנשים, ההסכם צריך להיות כתוב, צריך להיות ברור למועמד מהו השכר שלו, האם הוא מקבל קרן השתלמות מהיום הראשון, האם זה תקופת ניסיון של חצי שנה, איזה החזר נסיעות הוא מקבל, יש הסעדה, אין הסעדה, התנאים צריכים להיות ברורים למועמד ולכם, וזה לא בעל פה, דרך אגב, זה עילה לתביעה, חייב לצאת הסכם העסקה, שהמעסיק הפוטנציאלי חותם עליו, ושהמועמד חותם עליו, זה הסכם הבנות לכל דבר, הוא קביל בבית משפט, חלילה אם אחר כך משהו לא ברור, מועמדים יכולים ללכת לבית הדין לעבודה, הסכם העסקה ששני הצדדים חתומים עליו, זה הסכם קביל,
ולא צריך, ואני אומרת את זה כאן בתור מעסיקה בעסק קטן, אני מכניסה את עצמי שנייה לנעליים של ממש תחילת הדרך, אנשים יבואו עם כל מיני דרישות, יכול מאוד להיות שבתחילת הדרך, עובד ראשון, שני, שלישי, זה לא מתאים לכם. תגידו את זה, זה גם מבחן שלנו על גבולות. לא, אנחנו לא נותנים כך וכך. לא, אנחנו לא, סורי, זאת המשרה. להיות מאוד שקופים, מאוד ברורים, פותר כל כך הרבה בעיות אחר כך.
מחלוטין.
וגם מאפשר אחר כך ככה להתקדם עם המועמד, עם השיחה, עם העובד, ולצ'פר אותו לאורך הדרך. לא צריך ב-day one לתת את כל המתנות. שנייה, חצי שנה תקופת ניסיון, בוא נראה, אפשר לקבוע כבר בחוזה שאחרי חצי שנה יש עוד שיחת שכר.
נכון, יש מיילסטונים, גם נגיד אנחנו רוצים מאוד מועמד, והוא יקר לנו, באמת, בפער לא מבוטל, אבל אנחנו כבר סגורים, כבר אנחנו, אני כבר מדברת שאנחנו כבר אחרי שיחות הממליץ, הכל פרפקט, כן. זה המועמד. כבר רוצים אותו, אבל הוא רוצה ב-15-20% יותר ממה שתכננו. אוקיי, גם פה. לא תמיד ניתן לגשר, אבל יש כל כך הרבה דרכים יצירתיות, וטיפ אחד שאני רואה אותו הרבה מועמדים, זה החלטה גדולה עבורם להיכנס למקום עבודה חדש, אז הם צריכים לראות איזשהו אופק, אז נגיד הוא רוצה 20% יותר ממה שתכננתי, תיתנו לו אופק, תגידו אוקיי, אני יכול לתת כרגע 5-7% יותר ממה שתכננתי, בוא נראה, לא בוא נראה, אחרי חצי שנה, בהתאם לסביעות רצון הדדית, השכר שלך יעודכן ב10% נוספים. מה אני משיג בזה? אני משיג בזה בעצם איזשהו אופק. המועמד מבין שאם הוא יהיה טוב, יש לו אינסנטיב קדימה. אוקיי, ואני כמעסיק אין לי הרבה מה להפסיד, כי אם אני אתן לו את ה10%, זה אומר שאני מרוצה ממנו
מצוין. והוא
טוב. אם הוא לא טוב, אני ממילא הולך להיפרד ממנו, ואז ה10% האלה לא יבואו לידי ביטוי. אז תעשו עוגנים בחוזה, תעשו איזה שהם מיילסטונס, אל תפספסו עסקה בכזאת קלות, אחרי שמצאתם את המועמד הנכון. וזה באמת מוביל אותי לדבר הבא, כי את נגעת בנקודה סופר חשובה, לפני 3 דקות, על הנושא הזה שלפעמים אנחנו נורא רוצים לגייס כבר, אוקיי? ומה שנקרא החיפזון מן השטן, די, אנחנו כבר חודש המשרה פתוחה, אני לא רוצה, נראה לי שהוא יסתדר, ואני רוצה רגע לגעת בנקודה באמת הקריטית הזאת והמהותית, של מה המשמעות של טעות גיוס, או גיוס לא מוצלח, ואני אגע מהצד של המעסיקים, ברור שגם יש פה הרבה משמעות בצד של המועמד, אבל אני רוצה, אנחנו מדברים, הקהל שלנו כרגע זה באמת עסקים קטנים, אז בואו ניגע רגע מהצד של החברות, של העסקים, חברים, מדובר כפונקציה של גודל הארגון והתפקיד, אבל הרוב, כמעט תמיד בעשרות, אם לא מאות אלפי שקלים, כפונקציה של השכר של הפוזיציה אותה גייסנו, ואני אסביר. קודם כל, אנחנו מתחילים לחפש השעות שלנו. אנחנו מפרסמים את המשרה, פרסום עולה כסף, אנחנו מסננים קורות חיים, אנחנו מזמנים מועמדים, אנחנו מראיינים, אנחנו מסכמים את הרעיון, אנחנו מסתכלים, השעות שלנו כמנהלים, שבמקום לעבוד ולעסוק כרגע דברים אחרים, אנחנו מתעלים את המשאבים שלנו למשרה הזאת, השקענו זמן וכסף כדי למצוא את הבן אדם הנכון, הזמן שלנו הוא גם יקר, בוא לא נקל בו ראש. הכשרה של עובד, נכנס, once נכנס עובד לארגון, מי כמוך לירוני יודעת, כמה זמן לוקח לך לראות תפוקה מבן אדם? מינימום 3 חודשים, אם לא 6 חודשים, ויש תפקידים שבו אני אספר לך גם שנה. אוקיי? תפקידים של בנייה של מערך. של בנייה מסקרץ', התפוקה של העובד בתקופה הראשונית לא קיימת, ואם קיימת נמוכה מאוד, שלא לדבר על השקעה של משאבים נוספים של לחנוך את העובד, הזמן שלי כמנהל מגייס, הזמן של הקולגות שמכשירות את העובד החדש וחונכות אותו, זאת אומרת, יש פה משאב של זמן כפול לחברה המגייסת, אוקיי? ואדם לא נכון בתפקיד, בוא נדבר גם על זה, עלול לייצר לנו נזק, של הרבה מאוד כסף. ואני מדברת הכל, מה שנקרא, מדם ליבי, ראיתי לקוחות, ורואה כל הזמן, של גיוסים כושלים, שהכניסו מישהו לא מתאים לארגון, שלא רק שלא הביא תועלת, עשה נזק. נזק מול לקוחות שעזבו, נזק מול מאגרי מידע שהוא לא השתמש טוב, והלכה לאיבוד אינפורמציה יקרה מפז, נזק ברמת היחסים בצוות, ערעור היחסים, ריבים, אינטריגות.
כן, היה לי דבר מנהלת שנכנסה.
מה שאת לא רוצה, ולכן אני חושבת שזה באמת קלוז'ר לנושא הזה, הדרך למטרה תתקצר, ככל שהמטרה תהיה מוגדרת לנו באופן ברור, אל תמהרו מדי, אני לא אומרת לעשות תהליכים בלתי אפשריים, כמו שהזכרתי קודם, של 8 מבחנים ומשימות בית, עד שהמועמד מתייאש ועוזב אותי לארגון אחר מתחרה, או לעסק אחר מתחרה, אבל אני כן אומרת, לא למהר ולא להיות נחפזים מדי, כי טעויות גיוס יש להן משמעות.
לגמרי. ואני אגיד גם ביחד עם זה, אני כן ארכך את הבשורה הקשה שנתת פה לגבי הטעויות, שגם כמו כל דבר, אנחנו נלך ונשתפר ככל שאנחנו נעשה את זה יותר.
לגמרי.
הגיוסים הראשונים שלנו, זה רק תרגול. זה גיוסים לא מדויקים. ואם יצא מדויק, זה פוקס. אני תמיד אומרת, פוקס כאילו מקרי. אז רוב הפעמים, אז אנחנו רק משתפשפים, מתגלחים על המועמדים הראשונים ועל הגיוסים הראשונים. יואו, לימור, היה לי כיף.
גם לי היה כיף איתך.
נערב, את קולטת שזה רץ לנו הזמן?
לגמרי, אין לי מושג כמה זמן עבר, את על השעון.
אנחנו בול, הנה, זהו, אנחנו בול בזמנים.
אבל זהו, אני חושבת ש... ואני באמת אחדד את זה, שככל שעושים את זה יותר, משתפרים, מתייעלים, וגם אני רוצה אולי לסיים באיזה נימה אופטימית, אני לא אומרת שלטעויות אין משקל, אבל מכל טעות גם אפשר לצמוח ולחום.
בטח, בטח.
ואל תפחדו לטעות, כי מי שלא טועה לא לומד.
לגמרי. ובפרספקטיבה וזהו. של זמן, הכל יראה לכם איזה צחוקים. כאילו באותו רגע זה כזה, יו, איך זה קרה? ובפרספקטיבה של זמן, זה עוד מורק לעסק שלכם, עוד סיפור.
לגמרי.
ואנחנו באמת לומדים מזה. אז רגע, לימור, איך אפשר למצוא אותך?
אוקיי, איפה אפשר למצוא אותי? קודם כל אני אשלח לינק, אני לא יודעת איך זה הולך, אז תגידי לי אחר כך.
אנחנו נשים אותך לפרק.
מהמם, אז לינק לאתר שלי, אני מזמינה גם עסקים וחברות, אבל גם מועמדים. בעצם אני, הלקוחות שלי הם משני צידי המתרס.
משני הצדדים.
אוקיי? כי הרבה פעמים מועמדים פונים אליי, ופתאום מועמד פונה אליי, אני שוקל באופן דיסקרטי חישוב מסלול מחדש, ואני אומרת, רגע, מועמד מתאים לי בול בפוני למשרה שנפתחה לי בסטארט-אפ כך וכך, מאיפה הוא צנח עליי? אני הולכת למלא פייס, זה קורה לי מלא. אז אפשר למצוא אותי
באתר. גם אם אתם מחפשים עבודה, אז אתם לגמרי יכולים לפנות ללימור, ואנחנו נשים לינק מה לאתר שלך.
לאתר שלי, לאינסטגרם, שהוא היום קורם עור וגידים, אני מבינה כמה הוא חזק ומה המשמעות, גם את זה הבנתי דרך אגב, אם אנחנו פה בעניין של לתת קרדיט גם, אז האינסטגרם, פייסבוק והאתר שלי. וגם הלינקדאין כמובן, מי שבאמת פעיל בלינקדאין, יש תפקידים שניתן למצוא אותם היום רק בלינקדאין, אז מי שיש לו פרופיל,
גם אצלנו היו כמה גיוסים טובים משם.
אז אני חזק מאוד בלינקדאין, ברמה יומיומית, ושם יש לי באמת אלפי עוקבים, וזה הכי פשוט.
טוב, אז לימור, היה לי כיף גדול. למדנו הרבה, רשמנו הרבה, ותעדכנו אותנו איך היה הפרק, מה לקחתם, ותבואו לנו לבית ספר לעסקים, תוכניות, קורסים, כנסים. בנובמבר הקרוב כנס גדול, ביזנס פאוור, כנס של היומיים שלנו, המטורף. כאילו זה עוד הרבה זמן נובמבר, אבל אני כבר מתחילה לדבר על זה, מעכשיו. זהו, עכשיו אני מתחילה. אפרופו גיוס, אולי נדבר איתך על זה. אני צריכה מפיקה טובה.
אני רוצה לבוא לכנס, אני מעוניינת לבוא
לכנס. ברור שתבואי לכנס, זה לא שאלה, אבל אני גם צריכה מפיקה טובה. אז בואי נדבר על זה תכף. טוב, אנחנו סוגרות. תודה שהזנתם, היה לנו כיף גדול איתכם.
איזה כיף היה.
נתראה בפרקים הבאים.
מהממת, אימאלה.
לימור, תודה רבה רבה. ביי.